היי אהב.
היי מתן.
ברוכים וברוכות הבאים לפרק מספר 6 של תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לאולפני TLV1 שמארחים אותנו שוב פעם, אולפנים מקסימים.
ולגיזם טכנאית השידור, תודה.
והיום אנחנו מראיינים את נחום פצ'ניק, שהשתתף בסרט טריפ של חמלה, ושם חשף את ההרשה, שיחשפו את החלק שלו בטיפול, את החלק שהוא עבר בטיפול ב-MDMA עבור אנשים שחוו PTSD. זה סרט מרתק, אני מאוד מחכה שהוא יהיה פתוח לקהל הרחב, כרגע אפשר להזמין אותו להקרנות, אפשר לדבר עם הבמאי גיל קרני, אם מישהו מתעניין בזה. הייתה שיחה מרתקת, פתוחה, ואני מאוד מקווה שגם אתם תרגישו את זה. תהנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
אז אנחנו, ספר על עצמך קצת.
אני הגעתי, נתחיל מהסוף, כן? הגעתי למחקר הזה במקרה. גדלתי בעולם שכל קשר לחומרים משנה תודעה, והעולם שגדלתי בו, לא פשוט לא היה קשר. לא היה קשר בסביבה דתית, מתנחלית, בעולם, אפילו הייתי אומר חרדי, מה שנקרא חרדי לאומי, עולם מאוד, מאוד... הייתי משתמש היום במילה בור, עולם של הרבה בורות סביב התחום הזה של חומרים משני תודעה, ובוודאי עבודה התפתחותית עם חומרים משני תודעה. ההורים שלי מראשוני המתנחלים ביהודה ושומרון, ממש מהתלמידים של הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק הגדול, שהיה אדם גדול לאבא, כן, הבן הוא... הוא צמצם מאוד את אבא שלו.
אז אתה כבר נולדת שם, ביהודה ושומרון.
אני ממש מהנייטיבס הראשונים של המתנחלים.
וואו.
ממש, נולדתי וגדלתי לתוך זה, עברתי עם זה המון המון דברים, אבל השנים הראשונות שלי היו שנים של טרום אינטיפאדה, היה בהם המון המון, זה נשמע אולי מוזר, היה בהם המון, הניצנים של השלום, אני חוויתי אותם על ליבי. כלומר, אנחנו כשהיינו נוסעים קריית ארבע לירושלים, היינו נוסעים באוטובוס קו 21, שקיים עד היום, הירושלמים מכירים, שנוסע מירושלים לבית לחם, ומשם יש המשך לחברון. לא היה אוטובוס אגד אז, היינו נוסעים בקו 21 הערבי, קניות היינו נוסעים בקסבה בחברון. לא היה שלום. היום, עם כל התהליך שעברתי, אני יודע, שלום לא היה, אבל היה את הגשר. הוא היה עם אמון. הגשר לשלום היה, וזו חוויה מאוד מאוד חזקה שהצבע אותי. היינו משחקים כדורגל אחרי הלימודים, היינו יורדים, שמים את התיק בבית ויורדים לשחק בוודי, במגרש של הערבים מהכפר ליד. זה דברים שהם היום קשה אפילו לדמיין אותם. אבל ממש. אולי בגלל זה היום אני פעיל למען שלום ודיאלוג בין מתנחלים ופלסטינים, בגלל שאני זוכר את הפוטנציאל של זה, לא כטקסט שקראתי עליו, אלא, כן. אלא כמשהו שחוויתי אותו. היו שנים מאוד... עם הרבה תום וכוונות טובות בסביבה שגדלתי בה, והתבגרתי בתוך החברה המתנחלית. חברה שהיא מאוד אידיאולוגית, אפשר לומר, היא הפכה עם השנים די מהר לחברה מאוד אידיאולוגית.
כן.
חברה עם הרבה רצון טוב, אבל המרכיב האידיאולוגיה כל כך חזק של הרעיונות, העיסוק ברעיונות, ברעיונאיות, מילה שאני מציע אותה עכשיו, היה כל כך חזק שזה באמת, זה יצר איזשהו סוג של ניתוק מהלב בסך הכל.
היית אומר ששכחו קצת את הפרט בתוך כל האידיאולוגיה הזאת?
כן, לגמרי. חברה אידיאולוגית היא חברה, הרבה פעמים חברה לא אינדיבידואלית, או שלא נותנת מקום לפרט, או הפרט צריך להתאים את עצמו, לשאול את עצמו, בלי שאומרים לו אפילו, מה יגידו, איך זה ייתפס. ואז אנשים בקלות הולכים ושוכחים את עצמם. שזאת הגלות האמיתית, זה הגלות מעצמנו, ממי שאנחנו, ממה שאנחנו.
אז מעניין מה שאתה אומר, ביציאה מהגלות נוצרה איזושהי גלות חדשה נפשית.
לגמרי. המילה גלות, יש בתוכה גם את המילה גילוי. וזה מעניין שבתורת החסידות מדברת על דווקא משבחת את הגלות, במובן הזה שכשאדם יוצא לגלות, כלומר, הוא יוצא באופן מודע, כן? כשאדם יוצא לגלות, בעולם החסידי היה מנהג שהאדם היה יוצא, אני חושב, שבועיים בשנה מהבית שלו, עוזב את הכל והופך לנווד. ומסתובב, זה היה באירופה, מסתובב בכפרים, בעצם משיל את הזהות שלו, כדי לגלות את עצמו. כלומר, בגלות, בהסכמה להיות בגלות, יש אפשרות לגלות. ובתוך היציאה הזאת מהגלות, הייתה הגלות של הנפש. ועדיין, החברה הזאת ברובה היא חברה מאוד אידיאולוגית, מאוד עסוקה ברובד הכללי, האידיאולוגי שבא על חשבון האינדיבידואל.
מאוד ספרטני כזה.
גם.
זה מאוד מזכיר את הקיבוצים.
נכון.
אני גם, אני גדלתי בקיבוץ, זה לא כמו זה, אבל דומה במובן הזה.
כן. Same, same difference. אבל same, same, כן.
כן. כל הזמן צריך להיות חזקים כזה. כן.
יש מטרה, לשמה צריך להיות חזקים.
כן, בדיוק.
משהו שמאחד ושאנחנו, שכולם הולכים אליה ביחד, בשאיפה.
כן.
שאיפה של ראשי המטרה הזאת. והיום אתה לא רואה את עצמך כחלק מהתנועה הזו?
אני כן רואה את עצמי, אבל אני רואה את עצמי כמביא קול אחר וצלול ככל האפשר בתוך המרחב הזה. אני גר בערי יהודה, ליד ירושלים, בגוש עציון. אני גר ביישוב מעורב, דתי חילוני, שזה כבר, היישוב שלנו לא יישוב אידיאולוגי, אפשר לומר. הוא יישוב מאוד קהילתי, מאוד חי, מאוד חם. ומאוד דיאלוגי. שמתי לב שבמילה אידיאלוגיה זה גם אי-דיאלוג. שמתי לב לזה? כלומר, כשאתה אידיאולוג, אז אתה, כן, המקום האידיאולוגי הוא מקום אי-דיאלוגי. וזה קהילה דיאלוגית, המון המון טוב, אני מאוד שמח שאני חלק מהקהילה הזאת, ומהמקום הזה היום, אני גם פועל ליצור גשרים בין מתנחלים לפלסטינים, שזה בעיניי להביא שיח של שלום, שהוא אמיץ, שהוא מדבר באופן שלם וכולל על שלום. בליבו של הסכסוך, אני חושב שהאימפקט של זה הוא גדול. מעניין שהיום, בדיוק בדרך לפה, קיבלתי אס-אמס שאחד מהמתמודדים על רשות מרץ רוצה לדבר איתי. מישהו שלח לי הודעת אס-אמס. אז אמרתי לו, בשמחה רבה. אני פתוח לשיחה עם כל בן אדם. זה מאוד מעניין מה יצא משיחה כזאת, כי לכאורה, אני אומר, לכאורה אנחנו תהום, כן? כי אני גר בערי יהודה, אני מתנחל מלידה, הוא מתמודד לרשות מרץ, ואני דווקא שמח על השיחה הזאת, כי אני מאמין בקשרים. אני חייתי בעולם של חומות, שהתודעה הייתה תודעה של חומות, שבונים חומות, וכשבונים חומות אז טוב, ויהיה בטוח. והיום אני מבין שהתמרה של זה לגשרים, דיברנו על זה, המקום הזה של הגשרים, לבנות גשרים, להפוך ליצור, זה לא להפוך, ליצור את הטרנספורמציה מתודעת חומות לתודעת קשרים. זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד בלב של הסכסוך, במיוחד בין מתנחלים לפלסטינים.
אתה יכול רק בשביל המאזינים שלנו לספר מה, באיזה מסגרת אתה עושה את השיחות
אני זכיתי להקים ביחד עם הרב מנחם פרומן בשנת 2009, תנועת שלום מאוד מיוחדת, שקראנו לה ארץ שלום. וזאת מהותה ארץ, משהו שתמיד מסתמל ימינה, כן? ושלום מסתמל שמאלה, ואנחנו רצינו לעשות, ליצור את המקף הזה, שמחבר בין הארץ לבין השלום, או בין אנשי השלום לאנשי הארץ. וזה השלום. כתוב בספר הזוהר שעיקר השלום זה בייחוד הפכים. השלום זה לא, האתגר של השלום הוא לא בין אנשים שהם דומים.
נכון, שיש ביניהם כבר הסכמה.
הספר הזוהר הוא ספר מיסטי, הסמל הגדול של השלום זה בכל התורות המיסטיות, ובוודאי בספר הזוהר, זה הזכר והנקבה העולמיים, וגם איש ואישה. אבל משם לעוד ועוד מקומות, כן? ישראלים ופלסטינים, יש שם כתבים להביא לשם את השלום. יש שם הפכים. וכמובן, מתנחלים פלסטינים שפוגשים יום-יום אחד את השני בהיבטים של חוסר אמון, לבנות שם גשרים של שלום, זה אתגר מאוד מאוד גדול. וליצור שפה, זה גם עניינים של שפה, ליצור שפה, לבנות שפה אחרת.
שפה של אמון.
כן.
אני בחיים לא אשכח, אני גדלתי בבית מאוד שמאלני, ואני בחיים לא אשכח שלפני בערך עשור, משהו כזה, היינו מקבלים מוסף הארץ בימי שישי, ואני מסתכלת, והיינו קוראים את זה באדיקות כמובן, ואני מסתכלת על השער, ויש תמונה של רב לבוש כולו בלבן, והכתבת שער הייתה על מנחם פרומן, וקראתי את זה, ונפקחו לי העיניים, וזה ממש יצר גשר. בתודעה, בדיוק מה שאתה אומר, כי עד אז הייתה לי תפיסה שמתנחלים, הם מאוד לא רוצים שלום, והם רוצים מלחמה, והם שונאים ערבים, ואז ראיתי רב שיש לו מסתבר המון, אפילו נקרא לזה מעריצים, שמאמינים בדרך שלו, שהוא ממש רוצה ליצור את הגשרים האלה, וזה היה...
כן, הוא היה ממש, כל מהותו היה איש של גשרים. הוא חיפש להגיע למקום הכי, להפך הכי גדול שלו, הוא באמת הגיע לשייך אחמד יסין, שהיה... המנהיג של החמאס בעזה.
הוא נפטר?
הוא צהל חיסל אותו, והוא פגש
לא,
אותו.
לא, אני מתכוון הרב פורמה.
הרב פורמה נפטר, כן, נפטר לפני שלוש, עוד מעט ארבע שנים.
והתנועה הזו ממשיכה, אתה ממשיך אותה.
והפעילות, ארץ שלום הפסיקה לפעול כעמותה, אבל מארץ שלום נולד משהו יפהפה ומקסים, שזאת חווה שנמצאת בערי יהודה. ובחווה הזאת נפגשים כל שבוע, ללא מעט איזה, אני אומר לכם משהו שהוא ממש גן עדן, פיסה של גן עדן עלי אדמות.
וואו.
זאת חווה שנפגשים בה, בעיקר מתנחלים בפלסטינים, אבל לא רק. יש שם חוגים ללימוד ערבית ועברית.
וואו.
יש שם מפגשים של מומחים משני הצדים כדי ללמד, כן, ללמד על החברה הפלסטינית למתנחלים, על החברה המתנחלית לפלסטינים. יש שם חוגי צילום, הבת שלי שם בחוג צילום.
וואו.
שבנות, פלסטיניות וישראליות מצלמות ביחד, וזה מדהים, כלומר, להסתכל על המציאות דרך ההדשה של האחרת, או ללכת לבית של האחרת ולצלם כן, ישראלית בכפר הפלסטיני, או פלסטינית בכפר הישראלי. אז קורים דברים מאוד מאוד משמעותיים.
איך קוראים למקום הזה?
החווה הזאת נקראת חוות שורשים, ג'ודור, וזה, אני מאוד שמח שזכרנו את הרב פרומן, כי הזרע שהוא זרה בעולם נובט, ועכשיו זה בשלבי נביטה.
זה ממש מרגש אותי, אני לא הכרתי את הדברים האלה שקורים ביהודה ושומרון, גם לא ביררתי יותר מדי, אני חייב להגיד, אבל זה ממש ממש מרגש לשמוע.
זה באמת דבר מרגש. חשוב שנזכור שזה התחלה, שזה מיעוט, אבל גם חשוב שנזכור שכל מהפכה התחילה
במיעוטים, נכון.
ולפעמים... לפעמים יחידים. בעיניי אברהם אבינו הוא מהפכן גדול, כי הוא, ההבנה הזאת שיש אחדות בעולם, שכל שאנחנו עוד ניגע בה בהמשך, גם בהקשר הפסיכדלי, שיש איזושהי אחדות אחת, שאנחנו כולנו פה רקמה אנושית אחת, איך השיר? רקמה אנושית אחת?
כן, חיה.
חיה, כן.
בדיוק.
אז הנה, מהפכה שמתחילה מאחד. כן. בודה.
אז אתה רוצה לספר קצת? איך הגעת למחקר הזה?
האמת היא, אפשר לומר, אם כבר
שואלת אותי, סיפור
אורך. אני לא הגעתי למחקר, המחקר הגיע
אליך.
כן, אני אדם מאמין, אני רואה המון צירופי מקרים, או חווה המון צירופי מקרים בחיים, שמתרחשים, ואולי הם קורים כל הזמן, ואני שם לב אליהם ומזהה אותם. ובאותו שבוע פנו אולי, אשתי ואני ניהלנו את הבית היהודי באודו.
וואלה.
כן.
איפה? איזה סניף?
בלדק, בצפון הודו.
וואו.
כן.
כמה זמן הייתם שם?
אז גם, היום אני אדם מאמין ודתי, אבל אני לא נראה ככה. אבל אז ממש ככה עם ה... הייתי סוג של חסיד ברסלב, ועם זקן ארוך ופאות וכיפה גדולה וכו'.
דוס טרור.
דוס טרור, כן.
למאזינים שלנו אני אספר שיושב מולי גבר עם חולצה תכלת של אדידס ושיער קצר, וזקן אפילו על כיוון ההיפסטרי.
זקנקן, כן.
נראה טוב, נראה טוב.
לא להגזים.
כן, ובלי כיפה שהורדתי אותה לפני בערך שנתיים.
וואלה.
ולבש אותה לפעמים. לא מרגיש מנותק ממנה, כן?
עכשיו אתה עם אוזניות על הראש הזה, גם...
כן, סוג של... כן, אפרופו גשרים, אני לא אוהב לנטוש ולא עוזב, אני עושה את מה שנכון לי ומאמין לי, מה שאני מאמין בו, אבל היו אצלנו אלפי אנשים במהלך העונה, היינו בלדק בצפון הודו.
באיזה שנים אנחנו מדברים?
2000, זה היה בדיוק לפני 10 שנים.
אז כבר היו לכם ילדים, הם היו איתכם שם?
כן, היינו עם 3 ילדים.
שמה?
חצי שנה גרנו שם.
וואו.
כן. הייתה חוויה מאוד, חוויה מאלפת. וקורים שם דברים מאוד משמעותיים, וקשרים שנוצרים, אמנם אנשים מתחלפים מהר, וקשרים עמוקים שאנשים אחרי זה הולכים לטרקים, וגם זה כזה תחלופה.
נכון. כשאתה נמצא במקומות האלה, שאתה בטיול שלך, או במקום הפתוח הזה, מאוד קל באמת ליצור גשר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
כן.
מאוד היום, עד היום יש לנו קשרים עם אנשים שיצאנו בבית, בהודו.
וואו, בגלל זה יש לך 5,000 חברים בפייסבוק. הוא הגיע לגבול.
לא, לא.
אין לו, אין יותר, אי אפשר, אי אפשר להיות חבר שלו יותר.
אחרי הסרט טריפ של חמלה, אז קפץ מזה 3,500.
זה היה הפיק.
כן, זה פיק פסיכדלי. כן. בכל אופן, הגיע אליי איזה, יודע, שש שנים אחר כך, כן? זה היה לפני 4 שנים המחקר הזה. הגיע אליי מישהו שהיה אצלנו בבית יהודי בהודו, ואמר, תשמע, אני עשיתי מסע רוחני עם MD, ואני ממש ממליץ לך גם לעשות את זה, אתה עצמך, וגם תיקחו, זה סיפור שאני מספר פעם ראשונה, ככה מקליט אותו, הוא אמר, תיקחו קבוצה של ישראלים ופלסטינים, ותעשו איזשהו משהו כזה עם MDMA. עכשיו, זה היה כל כך חוק מהעולם שלי, שאמרתי לו, תשמע, זה מאוד נחמד, אבל שלום, שלום.
זה עוד כשהיית בהודו, אמר לך את זה.
לא, 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 זה היה... ב-2014. לא, לא, לפני המחקר, בשנה של... ב-2014, בשנה של המחקר, הוא בא לי איזה, לא יודע, חצי שנה לפני, וסיפר לי, הוא לא סיפר לי על המחקר, הוא סיפר לי שיש דבר כזה שנקרא MDMA, ושכדאי לעשות עם זה תהליכי שלום.
כן.
בין, הוא אמרתי, קח קבוצה, כי הוא כבר ידע שאני מתעסק בשיתופי פעולה בין מתנחלים לפלסטינים, אבל תעשה את זה גם עם MDMA. אמרתי לו, שלום, תודה.
כן.
נחמד. בוא נמשיך לשתות את הקפה. קפאין זה גם משנה תודה, בוא נשתה את הקפה, נסתפק בזה. אבל כמו שאמרתי, יש צירוף, העולם הזה הוא, אנחנו בתוך נהר. אנחנו לא, אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו ביג בוס ומנהלים אותו, ואנחנו בתוך איזשהו נהר. והאתגר הוא לדעת לשחות בתוך הנער הזה, ולא לנסות להוביל את המים לכיוון שאתה לא יכול להוביל.
ולהתעייף.
מה? ולהתעייף מאוד, כן. דרך אגב, זה גם תובנה שחוויתי תוך כדי המחקר הזה עם ה-MDMA. להיות חלק מי, לא להיאבק בתודעת קשרים, כמו שלחבר בין. ובאותו שבוע פנה אליי איש תקשורת שאני מכיר. ואמר לי, תשמע, יש איזה מחקר על פוסט-טראומה, הוא ידע שעברתי טראומה, עם MDMA. אז אמרתי לעצמי, טוב, אחד ועוד אחד, אני בטוח לא אומר כן, אבל אני מוכן ללכת לדבר עם ראש המחקר. מוכן ללכת לשמוע במה מדובר. והוא אמר לי שזה גם לא ממכר. אמרתי, מה, סם לא ממכר? מה זה הדבר הזה?
פרדוקס.
כן, כנראה שהוא טועה. לא, בשלב הזה היה כנראה שהוא טועה. אין דבר כזה סם לא ממכר.
זה ממש התודעה שהייתה לך, שכל סם, כל חומר הוא ממכר.
כן. מה שאני חושב שרוב האנשים בחברה הדתית שגדלתי בה חושבים עד היום, אני חושב, שסמים והתמכרות זה בא ביחד.
גם הרבה מהחברה הלא דתית שעדיין נשארים בתודעה של מה שצעקו עלינו בבית ספר. כן. חבל.
כן. כן, זה הרבה בורות. הרבה בורות יש... ואני גם שמח שאני פה גם בהקשר הזה, שאתה צריך קצת לתחך את האדמה, האדמה הזאת היא מאוד מעודקת. צריך לתחך אותה כדי שאפשר יהיה להנביט שם משהו. כשהאדמה לא... שהיא מעודקת קשה, אז שיחה כזאת היא זה. אז זה סוג של תיכוח. אז הלכתי לפגש עם דוקטור מרצ'בסקי, זכור לטוב, איש טוב, והוא סיפר לי שזה לא ממכר, למשל. והוא סיפר לי שהמחקר הזה, כבר אני הייתי בשלב השני, שזה מאוד מאוד הצליח, ש83% מהאנשים שחוו טראומה, גם בטווח הרחוק של 2, 3 ו-4, הם התרפו מהטראומה. והוא גם אמר שזה הליך לא מסובך, שזה 3 חודשים. דרך אגב, אפרופו בורות ודעות קדומות, גם החיבור של זה לעולם הפסיכיאטרי, וההצבעה על מי שלוקח תרופות פסיכיאטריות כמשהו שלילי וכולי, זה גם חלק מהסיפור הזה.
נכון.
ששמים את הכל ביחד.
אתה אומר, הסלידה מסמים היא לא רק כלפי סמים שהם פסיכדלים או לא פסיכדלים, אלא סמים באופן כללי.
גם כתרופות.
שונות, כן. כלפי, כלומר, כלפי כל מה שהוא לא במיינסטרים, לא מתאים לחברה, במקרה הזה זה החברה המתנחלית, ואני מסכים איתך שזה לא קשור דווקא לחברה דתית. זה קשור לתפיסה שמרנית, שלא מוכנה לשאול את עצמה ולא מוכנה ל...
שגם לא פתוחה כל כך, לא יודע אם לא פתוחה, אבל שפחות מקבלת תהליך של ריפוי, במילים האלה תהליך של ריפוי, מתייחסים לחולי. נגיד, אם מישהו עכשיו הוא רוצה לקחת כדורים פסיכיאטרים, ואולי זה יעשה לו טוב, וזה חלק מאיזשהו תהליך שהוא עובר, הרבה פעמים מתייחסים אליו כחולה, ולא כאל מישהו שעכשיו כן, חווה ריפוי.
כן. שזה... לא רואים את האדם.
הצד שהוא... השני של אותו מטבע. אתה חווה כן, ריפוי, אני... אתה חולה.
היום, היום כמטפל, בתחילת הדרך, חלק מהתהליך שעברתי זה גם ללכת ללמוד פסיכותרפיה, ואני בתחילת דרכי, ומגיעים אליי אנשים, ושואלים, ואומרים לי, אני לוקח תרופות, ואני שואל תמיד, זה עוזר לך? וכמעט תמיד, זה ממש כואב לשמוע את זה, זה, או שזה לא עוזר לי, ואני כבר לא יכול בלי זה, שזה סוג של, הנה, אנחנו מדברים על התמכרות, פה יש אלמנט של התמכרות, או אני לא יודע אם זה עוזר לי. עכשיו, כשזה עוזר, גם העולם הפסיכיאטרי מדבר על 25-30%, פה מדובר על 83%. זה נתון דרמטי שהעולם עולם התרופות כבר לא יכול להתעלם, וכבר לא מתעלם ממנו. נכון. ברוך השם.
אפשר לעשות רגע rewind לטובת המאזינים שלא ראו את הסרט או לא שמו, לא מכירים. אתה רוצה לספר לנו קצת, אתה עברת טראומה שבעצם הובילה אותך לתהליך של, של, של ריפוי, של החלמה. אז אתה רוצה לספר קצת על זה? כאילו איפה זה התחיל?
כן. כן, אני אספר שאני גדלתי בבית פגוע. מבחינה מינית. אבא שלי פגע בי. ובעצם חוויתי טראומה. טראומה זה מצב כזה שהוא קצת כמו הנפש יוצאת מהגוף. זה כאילו סוג של מוות של הנפש. ואני לא אוהב לרדת לפרטים, אני לא רוצה להיכנס כמו שאומרים לפורנוגרפיה ולסיפורים הקטנים של מה היה שם, אבל זה היה, ברוך השם, לא נאנסתי. אבל כן, עברתי טראומה סביב הסיטואציה הזאת שהנפש שלי לא יכלה להכיל את זה. את הסיטואציה הזאת, ובעצם הפכתי למה שנקרא טראומטי, שזה המון להיות בראש, והמון שליטה, המון רצון לשלוט. כן? החוויה המקורית של הטראומה זה איבוד שליטה. אחרי שאתה מאבד את השליטה, לקחו לך את השליטה, נשלו אותך, מהכוח שלך.
יש איזשהו ניתוק בינך לבין מה שקורה באותו רגע, נכון?
בדיוק, כן. והחוויה הזאת יוצרת ניתוק. קוראים לזה דיסוציאציה בעולם של הפסיכותרפיה. כלומר, כאילו הנפש מתנתקת, וזאת הייתה חוויה ממשית. שכשאני חוויתי את אבא שלי נמשך אליי ונוגע בי, באותם רגעים אני לא הייתי שם. הייתי שלוש, ממש אני זוכר את זה כחוויה פיזית, הייתי שלוש מטר משם. אני לא הייתי בתוך הסיטואציה הזאת. זה לא אני. אני חושב שזה סוג של, זה דרך של הנפש לשרוד ולא למות ברגעים האלה, כי זה אי אפשר להכיל את זה. אז אתה בעצם מתנתק, כמו שאמרת, וזה מאוד מדויק המילה הזאת, תודה, ניתוק.
וגם היית, כבר היית בן 18 כשזה קרה, כלומר, כן. כבר היית גבר, לא ילד קטן, כן, כי ידעת זה, מאוד מה קורה.
כן, זה הייתה חוויה של סוף הנעורים, ומה שמדהים הוא גם חוויה של סוף נעורים, זה חוויה של הרבה כוח, אבל כשזה מול אבא, מול אמא, כשזה המקומות שמקורות האמון, מקורות האמון, אז בעצם זה הפגיעה האולטימטיבית באמון. כשמקור האמון שלך הוא פוגע בך, וזה המקום שאני הייתי הכי פתוח, הכי נותן אמון, אז גם הפגיעה הייתה עם אימפקט גדול.
בטח.
ובמשך כמה שנים בעצם סבלת מהדבר הזה? עברו המון שנים מאז.
כן, זה הרבה שנים. הרבה שנים של ניתוק, הרבה שנים של בזבוז אנרגיה מטורף. אני היום יודע שגם בשנים בארץ שלום, לפני המחקר, זה היה שנים של המון המון תחושה, הדימוי שעלה לי עכשיו, זה שהמון המון גז, וההילוכים לרוב בניוטרל, או קצת ראשון, או קצת שני לפעמים, שוב ניוטרל, תחושה כזאת שהרבה מאנרגיית החיים מתבזבזת לריק.
רק על לשרוד.
כן. על לשרוד, על מה שרץ במחשבות, שהוא לא קשור, היום אני יודע להגיד את זה, שהוא לא קשור למציאות, כי הניתוק הזה יוצר מצב שבו אני לא תמיד באמת מגיב למציאות, ולשיחה, ולהקשבה, אלא למה שאני מפרש כבר את המציאות, את מה שקורה ביני
מתוך
לבין.
מתוך הטראומה.
בדיוק.
ומתי הבנת שאתה צריך טיפול? מתי התחלת לטפל בעצמך?
אני חושב שאחרי שחזרנו מהודו, אני תמיד הרגשתי שאני צריך, לא תמיד, בהתחלה בשנים השונות זה היה שנים של הכחשה, הכל בסדר, לא קרה כלום. הכל ממש ממש טוב בשש שנים הראשונות, ואחרי זה הבנה שיש משהו וגם להסכים ללכת לטיפול, זה גם דבר קשה. אני חושב שאני לא יודע אם בכל החברות השמרניות, אבל בחברה הדתית זה בוודאי ללכת לטיפול, זה היום עדיין, זה כבר משתנה, ברוך השם, אז עדיין עכשיו כאילו איזה הודעה בכישלון, משהו שצריך להתבייש בו. זה משתנה. היום אני יודע שזה כבר משתנה. אבל הבנתי מתישהו שאני נורא נורא מתעייף. אני לא מצליח לעשות דברים עד הסוף. הלכתי ללמוד חינוך, לא סיימתי את התואר. הלכתי ללמוד קורסים למיניהם, עשיתי אותם כמעט הסוף. הייתה לי נטייה קצת לפני הסוף, הושט.
זה היה מתבטא גם באיזה שהם סימפטומים של חרדות או דברים כאלה? כאילו היית מתפקד ביום יום? זה היה כלפי חוץ נראה בסדר?
אני חושב שלא הייתי מודע לזה, אבל הייתי שחקן טוב בעצם, וזה סוג של הגן עליי, כן? הייתי שחקן טוב, הייתי יכול לשחק אותה שהכל בסדר, אבל לפנים הרגשתי שאני נרכב.
וואו.
וזה היה מחיר כבד. כן, יכול, ב-2009 הקמנו את ארץ שלום. אז עשינו דברים נפלאים, אחד. אבל היום אני יודע, אמרתי את זה ממש השבוע לאשתי היקרה, לאורי, שגם שמה שחזרתי הרבה מהטראומה, כלומר, הגעתי לשם ממקום שמשחזר חרדה, במפגש עם הפלסטינים. ולא היה, לא היה שם תמיד את המקום של תקשורת פשוטה, שבונה אמון. היה שם איזשהו רכיב של, כמו לבוא אל, לבוא אל המקום, למקום של הפצע. כלומר, לפגוש את הפצע, לא לפגוש את הריפוי שלו. במפגש עם הפלסטינים. כלומר, לפגוש את החרדה, את המתח, את הפחד, לבוא אל הפחד.
ופגשת את הפצע הזה בכלל במפגש עם הפלסטינים, לא מתוך המקום של הסכסוך, אלא מתוך הטראומה האישית שלך. זה מה שאתה מתכוון?
אני אומר שזה מורכב. אני אומר שזה מורכב. הרב מלאכם פורמן, שזכיתי לעבוד איתו הרבה בשנתיים האחרונות לחייו, ודווקא השנתיים הכי פורחות שלו, אני חושב. כל השנים שלו הוא היה פורח, כן? אבל השנתיים האחרונות הוא ממש, את ראית אותו עם הלבוש לבן, הוא היה מאיר.
כן, היה נראה מעודר כזה.
הוא היה מאיר, הוא היה מאיר, תמיד. ובשנים האלה יותר. הוא היה מאוד מדויק עם עשיית שלום שלו, כמתנחל, כרב של התנחלות. ואני זוכר שכנער מתנחלים, התייחסנו אליו כאל משוגע. כן?
וואלה.
כן, הוא היה משוגע, שהוא היה מדבר עם פלסטינים, שהוא היה, כאילו, הוא היה... אבל קצת שכחתי את השאלה שלך כבר, אז כבר הלכתי למקום אחר.
שאלתי אם כשבאת, תיארת את זה, שבאת לעשות את העשייה הנהדרת הזאת, שאומנם אחד היא נהדרת, כן, אבל מצד כן. שני עדיין היית חווי
כן,
טראומה.
כן, היו חלקים, אני ידעתי ויודע עד היום שאני עושה את הדבר הנכון, שאנחנו פה בשביל לבנות גשר בין מתנחלים לפלסטינים, במיוחד הרפומה היה לו משפט פואטי, הוא אמר, המתנחלים יהיו אצבעות...
אצבעות ביד המושטת לשלום.
אצבעות היד הישראלית המושטת לשלום. זה דבר, בעיניי, כל כך יפה ונכון ואפשרי גם. אז, ועשינו את זה גם. זה חלק אחד. כן? וקרו דברים יפים מאוד. וגם, ברוך השם, עד היום קוראים דברים טובים. אבל היה חלק אחר שהגיע למקום שלא היה מודע לפחד ולחרדה, והבאתי את זה לתוך... המפגשים האלה, בלי, אני אגדיר את זה היום בשפה שקשורה לעבודה הפסיכדלית, נטשתי את עצמי. כלומר, זה לא היה תהליך שעובר דרכי בתשומת לב, במודעות, בהקשבה פנימה, במה קורה בתודעה שלי, האם עכשיו אני חרד או לא, לא שאלתי את השאלה הזאת, האם אני יוצר אמון או לא, לא היו השאלות האלה, הן שאלות מאוד חשובות, אני מבין, הן לעשיית שלום, וזה מה שחסר לפוליטיקאים, שהשלום הוא נעשה... בתדר של החוץ, בלי ש... כלומר, להיות פוליטיקאי, אתה צריך להיות אמן בלא להסתכל מה קורה פנימה בתוך עצמך.
כן, לא להיות נוכח.
כן.
אז אתה חווית את ה...
ברוב המקרים.
כן, בהכללה כזו. אז... ואז הניסוי הגיע אליך. התחלת לספר על האיש תקשורת הזה, ש...
כן, אחרי שבאותו שבוע פנו אליי שני אנשים, וסיפרו לי על שני דרכים שונות ל... לעשות את זה. אני שמח שאני הלכתי בכיוון המחקרי, ושעשיתי את זה בצורה מוכלת, ועם אנשי מקצוע, והלכתי לדוקטור מרצ'בסקי, ובהמון המון פחד, המון פחד מאוד גדול, החלטתי שאני הולך על זה.
למה החלטת את זה? בגלל שהרגשת שכבר שום דבר אחר לא עוזר? שהגעת לתחתית?
כן.
איזה מין טיפולים ניסית לפני זה?
זה היה להיות או לא להיות, כזה.
וואו.
כן, עשיתי המון המון, המון המון טיפולים, וזה לא עזר. היה טיפול אחד שעזר, מטפלת, שעד היום אני איתה בקשר, שעה נפלאה, מטפלת באומנות דווקא. אני איש של מילים, ודווקא היא, הצדים הראשונים שלי בעולמות הריפוי, היו דווקא דרך המרחב הלא מילולי.
של הצורות.
כן, של הצורות, המרחב הוויזואלי, הייתה, היא אומנית גדולה, ופשוט יש לה סטודיו, שהוא משהו, קליניקה וסטודיו ביחד, לאומנות, משלבת את זה, ודווקא דרך העבודה לא מילולית, אני חושב שהגענו דרך זה למקומות מאוד קדומים, פרה-מילוליים, כן? ושם התחיל התהליך, של, התהליך שלי.
אז גם ניסית גם טיפול תרופתי לפני זה?
ניסיתי קצת, לא עבד.
זה לא עבד.
כן.
כי בעצם מה שאני הבנתי לגבי המחקרים האלו, זה שהם מוצאים לאנשים ש, שכבר, מה שנקרא resistant to treatment, כלומר, מה, כבר ניסינו הכל ולא עבד.
זה לא עובד, כן. אני לא חושב שזה צריך להיות ככה, אני חושב שזה ראוי, ואני מקווה שבהקדם, עד כמה שאפשר, הטיפול הזה יהיה נגיש לכמה שתי אנשים, לא צריך להגיע לדיוטה התחתונה בשביל לעבור תהליך ריפוי עם MDMA, זה עוול בעיניי.
ממש.
אבל היום זה ככה.
ככה מערכת הבריאות שלנו לצערנו בנויה היום, שדווקא הדברים החדשניים, מי שמאפשרים לו להגיע אליהם הם רק אלה שהם עמידים לכל טיפול אחר, וזה מאוד חבל.
כן, וגם יש לי חדשות, חדשות טובות לכם, שקיבלתי מייל לפני לא הרבה זמן, שבארץ יש אפשרות, קוראים לזה טיפולי חמלה, יש אפשרות עוד לפני שזה מוכשר בארץ, בוועדה מיוחדת, אנשים יוכלו לקבל את הטיפול הזה עוד לפני שהוא יוכשר באופן מה שנקרא רגולטורי.
כן, של ה-FDA, כל הסיפור הזה.
וואו, איך זה קורה שאפשר, שמאשרים דבר כזה לפני שזה?
אז כנראה ששר הבריאות, יש לו את הסמכות לאפשר מה שנקרא, זה טיפול יוצא דופן. לכן קוראים לזה טיפול לחמלה, זה משהו יוצא דופן ומאפשרים לאנשים.
וזה בפורמט של מה שהיה במחקר בעצם.
כן.
אז אני רוצה לשאול על התקופה שלפני המחקר, כי אני ראיתי הרבה דברים שעשית באינטרנט, שכן היה לך איזושהי תפנית עוד שנים לפני זה, כשיצאת באמירה שנפגעת, וקראת גם לעוד צעירים בחורי ישיבות שנפגעו מרבנים שלהם, והתראיינת ודיברת על זה.
כן.
אבל היית אומר שזה עוד לא הגיע למצב של ריפוי, למרות כל המסע הזה של לצאת לציבור ולדבר על זה.
זה לא היה ריפוי, אז היה מאבק. ובארץ, אם כבר מדברים על עולם של הפגיעות המיניות, לצערי הרב, אני רואה את זה הרבה בפייסבוק, הרבה אנשים נאבקים כנגד פגיעות מיניות. אני לא חושב שלא צריך להיאבק ברמה המשפטית, או ברמה הפוליטית, או ברמה החברתית או דעתית, אבל זה לא ריפוי. היום אני מבין, אחרי המחקר הזה, שריפוי זה תהליך שעוברים פנימה, בין האדם לבין עצמו. זה לא לצאת עם שלטים החוצה. יש לזה איזשהו מקום, אבל זה לא זה. זה היה מאבק. כן?
אני לא חושב שזה...
אני יצאתי נגד אחד הרבנים שפגע מינית, רב שהיה אמור להיות רב ראשי לפי כל התחזיות, הרב מוטי אלון, היה אמור להיות רב ראשי, אדם עם קריזמה 110%, אדם מאוד חכם, שאני הכרתי באופן אישי שלושה אנשים שהוא פגע בהם. היום אני מכיר ארבעה, ממש לפני לא הרבה זמן. ובמקרה הייתי בחופשה, והייתי בחופשה בצפון, ליד איפשהו גם, איפשהו גר, והרגשתי שאני בא, ואני לא ייתכן שביום שהוא הורשע, הוא הורשע בבית המשפט, והוא עשה איזושהי חגיגה בבית, התוועדות הוא קרא לזה, בשפה הדתית, ואני פשוט התפרצתי לשם, וצעקתי עליו שיודע שהוא חוטא. בעולם הדתי, בתפיסה הדתית שלי, זה גם מקבילות פסיכולוגיות, כשאדם אומר, חטאתי, קורה דבר גדול בשמיים. כלומר, כשאדם מודה, אני לא הייתי בסדר, קורה משהו, זאת ההתחלה של הטרנספורמציה, וזאת הייתה הקריאה שלי אליו. אם אתה תגיד את זה, תהיה אדם גדול. וזה שוב פעם בתוך עולם של מאבק. אני נאבקתי. אז שם חטפתי מכות, והחטפתי מכות, ומאבק וזה.
אבל אני חושבת שזה תחילת...
זה יוצר איזשהו מודעות, אבל זה לא ריפוי.
זה צריך לבוא ביחד לפעמים. אני חושבת שזה צריך לבוא ביחד לפעמים. אני חושבת שזה היה, כלומר, זה לא היה יכול לקרות אחרת אולי. גם לך וגם לאנשים אחרים. היה את הרגע הזה של המאבק, והמאבק הוביל גם להבנה של...
אני שוב אומר... אני לא, אני אמרתי גם מקודם, אני לא חושב שזה דבר רע. אני חושב שיש מקום למאבק, אבל מאבק זה עדיין לא ריפוי. זה מה שאני
בלמר. זה לא לבד, אי אפשר לבד.
הריפוי נמצא בעולם הפסיכדלי, כמו שאני מבין אותו היום. כלומר, אני יודע גם שיש עוד תרופות פסיכדליות שיכולות לעזור, ושגם נכנס המחקר איתם, ייכנס לארץ בקרוב.
נכון.
עם פטריות, אני יודע שייכנס מחקר.
כן, לדיכאון עמיד.
עבודה עוד יותר עמוקה. ושוב, זה קצת מורכב מה שאת אומרת, יאב, כי זה נכון, אני אחרי הרבה שנים של מאבק, אני קצת, יש לי, לא יודע אם אתם שמים לב לזה, יש לי קצת הסתייגות מהעולם הזה, כי זה עולם של כוח, שזה לא של כוח, של כוחנות.
כן.
ויש שם המון תסכול, ולא מעט אנשים הפעילים בעולם הזה גם התרחקו ממני ואני מהם, בגלל שהם ראו שאני כבר לא בשפה הזאת. אני חושב שיש מקום לכוח, אבל לא כוחנות. כשזה מאבק וזה, אז זה גם אנשים יכולים להגיע לגיל 120 ולהסתכל לך ולהגיד, נאבקתי כל החיים, אבל אני, הנפש שלי לא התרפאה.
אני חושבת, אני חושבת שיש גם איזשהו אלמנט מאוד, מרכיב מאוד מאוד חשוב. קוראים לזה, צפיתי בהמון סרטונים הזה, הכרה בפגיעה. כשאין הכרה, כשהפוגע לא מכיר בכך שהוא פגע, אז ממשיך המאבק. הריפוי אולי יכול להגיע כשיש את ההכרה הזאת.
כן, אני יכול להגיד לך שאני בן למשפחה שגם אבא שלי לא הודה שהוא פגע בי, וגם כל האחים שלי למשפחה של 10 ילדים, ואף אחד, כולם בהכחשה. וזה כואב לי מאוד. זה חלק מהפצע שלי, ההכחשה הזאת, וגם ביהדות, השלב הראשון של תהליך התשובה, זה נקרא יכיר בחטאו ויודה. וזה החלק הכי קשה. בכל התהליך של, בשפה היהודית קוראים לזה תשובה, אני לא יודע קוראים לזה בשפה של הקרימינולוגיה, בטח יש לזה גם
איזה... הכרה בפגיעה.
הכרה בפגיעה, זה השלב הכי קשה, כי אז אתה בעצם עומד נוכח. וזה מאוד מאוד קשה. זה מעציב, כן, מעציב אותי המקום הזה. יש לי הרבה כאב במקום המשפחתי שלי. הרבה שנים ניסיתי להיאבק בהכרה, והבנתי שאני לא יכול להיאבק מול המשפחה שלי. אין מקום, המאבק לא יעזור. אני כן יכול להגיד שכשאני נעמדתי מול מוטי אלון, והיו שם מצלמות של כל הזה, כי הוא האדם כבר מפורסם, אז זה שבאתי וצעקתי את הצעקה, זה נתן לי הרבה כוח. ואני כן קורא לאנשים שנפגעו, אל תתביישו, כי לכם אין מה להתבייש. מי שצריך להתבייש זה מי שעשה מעשה כזה, לא מי ש... אני הרבה שנים התביישתי, ופתאום הבנתי, רגע, רגע, עשיתי משהו לא טוב? למה אני צריך להתבייש? אין לי, יש לי 0% סיבה להתבייש בזה שמישהו פגע בי. מי שפוגע צריך להתבייש. וזה טוב, זה טוב לחילופי הכוחות הפוליטיים, נקרא לזה, שהאדם שנפגע בא ואומר, אני על הבמה, אני לא מפחד, אני אומר, נפגעתי. זה דבר מבורך.
ועדיין עד שהגעת לשלב של המחקר, במשך שנים לא יכולת בעצם להגיד מי פגע בך.
נכון.
כאילו עדיין...
גוננתי.
על עצמך.
נכון.
או עליו.
זה קודם כל על עצמי, זה תמיד קודם כל על עצמי, וזה גם עליו. ואני חושב להגיד שגם היום הוא אבא שלי, ואני אוהב אותו. ובזכותו אני פה בעולם, וכשהייתי ילד הוא גידל אותי. וגם, אני רוצה גם לקעקע את כל החשיבה הזאת, המאוד סטריאוטיפית, שכל מי שפוגע הוא זה איזה הומלס שגר ברחוב, וכולנו בשכונה אנשים טובים, 90% לפחות מאנשים שפוגעים, אנשים מתוך הקהילה, מתוך השכונה מוכרים, והרבה פעמים גם אנשים טובים. ופה חשוב לי להגיד גם, חשוב לי להגיד בתור בן, שאבא שלי עשה הרבה טוב בעולם. הוא באמת עשה הרבה טוב. וזה חלק מהקושי שלנו. אנחנו רוצים שהרע יהיה שם. ושפה אנחנו הטובים, דרך אגב, אנחנו עושים את זה גם ברמה הפוליטית.
נכון.
אנחנו הטובים, ושמה הם בני החושך. השפה הזאת של בני האור ובני החושך, אני חושב שזה שורש של, של, של החולי. שאני מבין שיש, שאבא שלי הוא גם פגע בי, ומאוד נפגעתי ממנו.
אבל הוא גם פגוע, כנראה.
והוא גם פגוע של תרבות.
תרבות הדיכוטומית הזאת, של לוזרים ווינרים, וזהו, יש אחד, יש אפס, that's it.
אגב, יש את זה גם בעולם, בקהילה הפסיכדלית, הרבה פעמים מתייחסים, וכולנו חוטים בזה, גם אני. בעניין הזה של בני האור, בני החושך, כלומר, לנו יש איזושהי אמת, ראינו איזשהו משהו שאנשים, כן, זה מאוד קל להיכנס לשם, וזה פשוט עניין של... מאמץ, כל הזמן להישאר בענבה כזאת.
זה חשוב לי, להתייחס מאוד, מאוד חשוב להתייחס למה שאת אומרת, בגלל שאני מזהה את זה, אחרי שנכנסתי, הכרתי אנשים מהעולם הזה, אז הייתי את האיכות הזאת, של בני האור ובני החושך, ואנחנו בני האור, וקצת הזכיר לי את העולם של החוזרים בתשובה, שראיתי אותם נכנסים לעולם הדתי, והם כולם זורחים כאלה.
נכון.
ואז שוכחים שלכל אור יש צל, אין דבר כזה, זה התמהות של העולם הזה. כל מקום שיש אור, לא תראה אור בלי צל.
וגם הפוך.
מצאת, מה?
וגם הפוך.
בדיוק.
ומהמקומות הכי אפלים יש אור מאוד מאוד גדול.
כן, את יודעת שספר הזוהר אומר שהאור היוצא מתוך החושך הוא גבוה יותר ומאיר יותר מהאור שיוצא מתוך האור. יש איזשהו מושג כזה. כלומר, האור שבא מתוך החושך, אלוהים בשביל לברוא את העולם, היה צריך את האור שלו, לפי ספר זה הוא היה צריך לפנות, קוראים זה, לפנות את האור, ואז בתוהו שנוצר, הוא היה יכול מנקודה אחת של אור להתחיל לברוא את העולם. זה חייבים לפנות את האור, לפנות, שלא יהיה מקום, כדי שממנו יהיה התחלה של מקום.
מעניין, זה חוזר למקום הזה שמיעוטים הם אלו שבדרך כלל עושים את השינוי הכי גדול.
כן, האנשים שהכי בדיקוי גם.
מה פה שהם עושים את השינוי הכי גדול?
זאת אומרת, שזה הזכיר לי
שאמרת... כיחידים בתוך...
כן, שאתה אומר, האור היחיד הזה, במקום כל האור שהיה צריך לפנות את האור כדי להביא את היצירה הגדולה, אז קצת הזכיר לי את המקום הזה שבו מיעוטים שרוצים לעשות שינוי, או בהיסטוריה שלנו אנחנו רואים שקבוצות מיעוט כאלה ואחרות, הם אלו שהביאו את השינוי הגדול ביותר, זה קצת מזכיר לי את
העניין הזה. האנשים שהכי נרדפים.
כן, אני חושב שגם אנחנו היהודים היינו כאלה הרבה לאורך ההיסטוריה, ואני חושב שאנחנו קצת שכחנו את זה, כשנהיה לנו נוח, זה חשוב לזכור את המקום הזה, שהחשיכה נמצאת בתוכנו, ושיש לנו עוד מה להיזכר.
כן, ואני מסכים גם איתך שבעולם הפסיכדלי, אני גם חוויתי את זה על עצמי, וגם... אני רואה את זה גם, שאתה לוקח את החומרים האלה ונחשף משהו מאוד עמוק, גם בתודעה שלך וגם בנפש שלך, ואולי גם משהו חיצוני, שאתה פתאום מרגיש שאתה נחשף אליו, בין אם הוא בתודעה שלנו או שהוא אמיתי בעולם, איזושהי חוויה מאוד מאוד עמוקה, יש לי רצון מאוד חזק לספר אותה ולשתף אותה, ולחשוב שזה הדבר הנכון, ומי כן. שלא חווה כן. אותה לא מבין כלום.
כן, אני הרגשתי את זה אחרי המחקר בבאר יעקב, כן. שצריך לשפוך מים בברזים של האנשים בתל אביב, כאילו, בברז הראשי של תל אביב, כן.
אז אתה הגעת למחקר...
ולא היא, זה צריך להיעשות בצורה...
בצורה אחרת.
כן, זה צריך להיות בצורה מוכלת.
אז אתה הגעת למחקר עם חששות עדיין, וחקרת קצת, קראת, שאלת אנשים אולי שהכרת, שכן התנסו בזה?
בטח, אני שלושה שבועות ישבתי ורק קראתי.
וואו.
שיפרתי מאוד את האנגלית שלי בשלושה שבועות לפני המחקר.
לא מצאת אז חומר בעברית?
כן, קראתי גם בעברית, וגם הוא נתן לי קצת חומר, כי היה כבר, עושים את המחקר הזה, מחקר מאוד גדול, עושים אותו בארצות הברית, שוויץ, אוסטרליה וישראל, אז כבר היו תוצאות גם מהניסיון השני, מהשלב השני שאני השתתפתי בו, וראיתי דברים שלא...
אגב, עובדים על האישורים למחקר משנות ה-90, המוקדמות.
וואו.
זה משהו שקראתי לאחרונה.
אז אנחנו זכינו להיות בתקופה של השינוי הזה, שזה...
כן, הם עבדו על זה כל כך קשה, ואנחנו מקבלים את הפירות בעצם. 90.
90.
שזה כבר בעצם עשור, יותר מעשור עבדו על כל הרגוליישנס ולהשיג את האישורים והדברים המשפטיים, ומדהים, כמה עבודה.
זה עבודה שכשזה יהיה מאושר בשנת 2020-21, כתרופה, ככלי טיפולי לאנשים שמוסמכים, יעברו, זה יהיה יותר מ-30 שנה מאז שהרעיון הזה התחיל.
זה מדהים.
זה ריצה למרחק ארוך ש...
זה מפעל חיים של אנשים.
זה החבר'ה של מפס, נכון?
כן.
אז באמת אני מרגיש שזה הייתה בשבילי זכות...
בעיקר ריק דובלין שהתחיל את זה שם.
כן, כן, נפגשנו. אני תרמתי את... יש את המושג לתרום את גופך למדע, אני תרמתי את נפשי למדע.
את נפשך.
אני שמח, ואני שמח בזה.
אז אתה הגעת למחקר, ממה הכי חששת?
אני חששתי שאני אקח את הסם, כזה סם.
בגרשיים מוסלמה.
ואז אני אחזור הביתה ואני אתחיל לראות דולפינים, ושאני אעבור בחוף ואני אראה אישה והיא תראה לי נמר, ואני לא אגיע לעבודה, אפילו שרציתי להגיע לעבודה, ואז הכל ישתנה, אני אשתגע,
פחדת שתאבד את זה.
פחד משיגעון, כן.
למרות כל החומרים שקראת.
כן. זה כל כך חזק מוטבע בנו, ואני חושב שזה מוטבע בנו אפילו מעבר למילים שלנו, כי אני הרי לא גדלתי בחברה שדיברו על זה אפילו.
כן, אפילו גם לא בלי טלוויזיה וסרטים וכל הדברים האלה שתמיד...
זה היה מוטבע בי מאוד מאוד חזק, שזה מאוד מסוכן, ושאני אשתגע.
זה מדהים כמה החברה יכולה להטביע בנו סטיגמות ורעיונות, גם כשאנחנו לא חשופים לכל כך הרבה מדיה.
מדהים, עכשיו אני מבין את זה פעם ראשונה, כי אני באמת גדלתי בחברה שלא היה בה... לא היה נוער לפני לא שמעתי על זה, לא היה דבר כזה, רק היה... זה היה... אי שם, יש מקום שבו אנשים מאוד מאוד מסוכנים.
יש דולפינים ונמרים.
אנשים מאוד מסוכנים לוקחים סמים ומשתגעים, ופתאום...
אתה האנשים האלה.
מה?
כן, לחבר
את זה, לחבר את זה לתהליכי ריפוי, לחבר את זה למשהו שהוא לא ממכר, לחבר את זה לעולם בר קיימה. ואז, היום אני מבין שאי אפשר ללכת, הרבה אנשים מבקשים ממני, כאילו, אני שר לאנשים להגיע לשלב השלישי של המחקר, אני מאוד שמח בזה. ואנשים שואלים אותי, מה, איך אפשר? אני נורא מפחד. אני אומר, אי אפשר לבוא לזה בלי הפחד. תביא את הפחד. תביא את הפחד לתוך המחקר. וזה מה שאני עשיתי, הבאתי פחד אלוהים.
אבל היו לך גם ציפיות?
מה?
היו לך גם ציפיות גדולות?
כן, כבר הבנתי שאני סובל מ-PTSD, מטראומה. ולציפיות מאוד גדולות. אני באתי, מה שנקרא, זחלתי למחקר. באתי על ארבע. זחלתי למחקר הזה מבחינה נפשית. והחיים שלי השתנו. החולצה הכחולה שסיפרת עליה מקודם, זו חולצה של מראטון תל אביב שרצתי בו לפני שנה.
נכון, לא
ולא הייתי מגיע, לא הייתי מגיע לזה בלי, זה ברור לי. התחלתי, רק אחרי המחקר התחלתי לשאול את עצמי, רגע, במה אני אוכל? במה אני מזין את עצמי? לא הייתה לי שאלה כזאת. או האם אני בריא, אם אני רוצה להיות בריא. התחלתי לעשות כושר.
זאת אומרת
חצי שנה אחרי המחקר, החלטתי שאני נכנס לכושר, אחרי ש-20 שנה לא הייתי בכושר.
וואו.
תודה למאפס, על הבריאות שלי, וגם על המאפס.
אז אני גם צריך להשתתף במחקר כדי להיכנס לכושר סוף סוף.
אז רגע, אני רוצה לשאול, אתה קם בבוקר, ביום שאתה הולך לטיפול הזה, שאתה יודע שאתה הולך...
הבטן שלי מתאפרת עכשיו כשאת אומרת את זה.
ומה אתה מרגיש? איך היום הזה נראה? את
שואלת על היום הראשון לפני שאני נוסע לשם?
כן. תאר לי מה קרה שם.
המון התרגשות, המון פחד. אני גם מרגיש את זה עכשיו קצת.
וואו.
המון אי-וודאות. וגם מין הסכמה ש... אני מוכן, מקסימום אני אמות, או מקסימום אני אשתגע.
רמה כזאת.
אפילו שידעתי כבר שזה, שמ-MDMA אני לא יכול להשתגע ולא למות, אבל זה כל כך חזק, הפחד מ... וזה גם קשור, אני חושב, ל-PTSD, שאתה רוצה, כל כך אדם שחווה טראומה, הוא רוצה שליטה. כי החוויה הבסיסית של הטראומה זה עיבוד שליטה. קוראים לזה נישול, נישול מכוח. בשפה של הפסיכותרפיה זה נקרא נישול מכוח. מנשלים אותך מהכוח שלך. והחוויה של ה-MDMA היא חוויה של ניחוס של כוח. אתה מקבל את הכוח שלך כנכס בחזרה.
ואיך הייתה האווירה בבית? אשתך והילדים, הם ידעו שאתה הולך להשתתף בזה? מה הם חשבו?
הילדים שלי לא ידעו.
הם לא ידעו על זה?
הם לא ידעו, כן, הם לא ידעו. וגם אחרי המחקר לקח כמה זמן שסיפרתי להם על התהליך הזה.
אנחנו עוד נדבר על זה, אני רוצה לשמוע מה אמרת עליהם.
כן. הם ראו, מה שחשוב זה שהם ראו את השינוי. בחודשים שאחרי ועד היום, באמת הבית שלנו השתנה מכל בחינה שהיא. ופשוט פרידה וחיבוקים ולהתראות. אני לא זוכר את הדרך. אבל אני זוכר, קודם כל, זה מחקר שעומד בתקן של מחקר, ויש מדדים וכולי, ויש תנאים, אז זה 12 מפגשים. אז יש 3 פגישות ראשונות של פסיכותרפיה רגילה. אחריהם המפגש הרביעי, ואחרי זה השמיני, זה מפגשים של פסיכותרפיה עם MDMA. אז זה כבר לא היה התחלה של המחקר, זה היה כבר...
כבר הכרת את המטפלים, כן, כבר יצרת הקשר
כן,
איתם.
כן, וגם הכרתי את המטפלים, את המקום, ושמחתי עליהם, וראיתי שמדובר באנשים טובים, וזה היה לצאת אל ה... הולכים אל אלון, הודה. זה היה זה.
והגעת לשם, הכל מצולם גם, נכון? כל המחקר כן. הזה בעצם, הקטעים מהסרט הם...
הוא צולם למחקר...
למטרות מחקר.
למטרות מחקר ותיעוד של מה שהיה שם. ואחר כך הסרט היה הסכמה של מאפס ושלי.
לתרום את ה...
לתרום את האיברים שלי.
אז נכנסת לשם ולקחת... כמה נתנו לכם? אתה זוכר?
כן. זה היה...
אני הבנתי שכמות יותר קטנה ממה
ש... 0.135, ואחרי זה עוד חצי מזה. בסביבות 200.
זה שמינית גרם? שמינית גרם ואז תוספת של עוד 16.
למה שמינית? פחות. חמישית. כן, הסך הכל חמישית. ואפרופו מה שדיברנו על שליטה, זה מאוד בחוכמה הם עושים את זה, הם נותנים 2/3 בעצם מהתרופה, ואז כדי לתת לך את הבחירה, כלומר אתה נכנס כבר לתהליך, ואז הם שואלים אתכם אם אתה רוצה עוד.
אתה בוחר באובדן שליטה.
ואתה גם בוחר בזה, וגם לפני כן אתה יודע שאם אתה לא יהיה לך טוב, אז אתה אומר, לא רוצה יותר. וכמובן שרציתי, הרגשתי שממש הייתה חוויה מאוד עמוקה של... של חזרה הביתה.
אתה יכול לנסות לתאר, זה קצת קשה, אני יודע, לנסות לתאר חוויות מהסוג הזה באופן כללי, אבל אתה איש של מילים, אז אולי אתה דווקא תצליח קצת. את החוויה הזאת היא ממש, זאת אומרת, לקחת את החומר, הוא מתחיל להשפיע, הוא מתחיל לפעפע בך, אתה מתחיל להרגיש אותו, ומה...
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אני חושב ש... אני חשבתי, שמעתי על אקסטזי, שזה, ש-MDMA זה הרכיב הפעיל בתוך האקסטזי, שם יש גם חומרים ממכרים, אבל שמעתי שזה שם אהבה, חשבתי 6 שעות של אהבה, כל הזמן, אני 6 שעות אחבק את ה... 6 שעות אני אחבק את המטפלים שלי והם חבקו אותי, וזה יהיה כזה אהבה אחת גדולה, כן. עם אורגזמה כזאת.
כן, כן.
אבל זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק, והרבה יותר חכם. למשל, סוג של עבודה של דמיון מודרך, אני יכול לקרוא לזה. שלא דיברתי את זה, זה לא... לא דיברתי את זה, זה הייתה חוויה פנימית שלי. אני חושב שגם לכן זה לא היה, אי אפשר, כלומר, שאתה מצלם קטע כזה, אין לזה משמעות, כי זה חוויה פנימית. סוג של דמיון מודרך כזה, אפשר לקרוא לזה, אבל, אבל בדמיון מודרך, זה חוויה חלקית. פה זו חוויה מלאה של מה שאני תאר עכשיו.
כן.
ראיתי את עצמי בכניסה, ליד הבית שלי, אני מבוגר, ומולי על השביל, אני ילד, בן שנה. עירום, בלי בגדים, מוזנח. שוכב שם, והיה לי קצת התודעת זמן, קצת מתרפלת, אני אומר עכשיו הערכה של 3/4 שעה, שלא רציתי לפגוש אותו, לא רציתי להכיר אותו, לא רציתי לקחת אותו, לא רציתי, מין סוג של ניכור כזה. וזה היה, אולי אפשר לומר, השער להיכל של הריפוי בתוך התהליך הזה, שבתהליך של בתחילה לא רציתי לזכור, הייתה התנגדות, לא רציתי לפגוש אותו. ואחרי, ובשלב מסוים פשוט לקחתי אותו, אני זוכר אפילו את התנועה הזאת, אני עושה תנועה ככה עם הידיים, ככה אני פותח את הידיים כזה, ואוסף אותו מהרצפה, ומחזיק אותו כמו תינוק קטן, ולוקח אותו ולאט לאט, מכניס אותו לתוך הלב שלי. פשוט.
וואו.
מכניס אותו לתוך הלב. והתנועה הזאת הייתה הסכמה בעצם, לקבל את עצמי, במקום הכי הכי ילדי, הכי תמים, הכי... וגם את... מצד אחד ילד זה משהו מאוד תמים וטהור, ומצד שני גם כשהוא זרוק על הרצפה לבד ברחוב, זה חוויה מאוד של בדידות מאוד עמוקה. והחיבור, האיחוי הזה, לקחת אותו, להכניס אותו, להביא אותו אל הלב שלי, כן? אבל אז להכניס אותו בעדינות פנימה לתוך הלב.
את הילד המוזנח הזה שזרוק אותי, ברחוב. בטח, כן. בטח, חלק מהנפש שלך.
ולהכניס אותו לתוך זה, את אותה חוויה של... חוויה של
וזה מה שהרגשת התאחדות. בו ברגע ממש.
כן.
התאחד.
התאחדות מאוד מאוד גדולה.
עם עצמך.
כן.
ויש תחושת... כי זה... אני מכירה את, את החומר הזה רק ממה שהם קוראים לזה באנגלית recreational, מפנאי. זה גם אני רציתי לדבר על זה.
מה זה בעברית?
אתה מכיר את זה מכיוון אחר, מכיוון של... כמו תרופה, ריפוי, חלק מתהליך של ריפוי, ורוב האנשים שהתנסו עם החומר הזה, התנסו איתו לראשונה באיזושהי מסיבה, עם מוזיקה.
אני לא מכיר את העולם הזה בכלל.
אז זהו, אז אני שואלת אם גם שם, בקליניקה, כשאתה יושב על הספה, עם שני מטפלים לידך, האם אתה גם מרגיש אופוריה? כי זה מה ש... זה המילה הראשונה שעולה לי כשאני חושבת עליהם גימי.
משם השם אקסטזי, כן.
כן, אני... כן, המילה אופוריה... היא לא יודע, אפשר לקחת עליה גם למקומות קצת סטיגמטיים כאלה. כאילו, אני מדבר, כן.
הרגשת טוב?
הרגשתי מאוד מאוד טוב, הרגשתי בטוח. וזה חלק מהחוויה של הריפוי. הרגשתי מוגן מאוד, מוכל מאוד, אוהב מאוד, אהוב מאוד. וכשקראתי על זה במחקר, אמרתי, טוב, אז זה חוויה וזה יעבור. גם לפעמים באלכוהול מרגישים קצת אוהב, אבל זה עובר. אבל הכוח של זה, שזאת חוויה כל כך עמוקה, שהיא באמת משנה את התודעה. ונחזור לשפה יהודית, המושג של תשובה, במובן, המושג האותנטי של תשובה, זה לא לחזור בתשובה איזשהו שינוי חברתי, לעבור, לשים כיפה וכאלה, זה לשוב, לשוב אל עצמך, לשוב אל עצמך, לאותנטיות שלך. ועברתי את התהליך הזה במיטבו, כלומר, חזרתי, הרגשתי שאני חוזר על עצמי, שאני מקבל את עצמי בחזרה, שהייתי בגלות מעצמי הרבה שנים, ואני מקבל את עצמי בחזרה.
אגב, אתה אמרת אקסטזי, לגבי המשמעות של השם, אנקדוטה לפני שקראו לזה אקסטזי, קראו לזה אמפתי.
כן, שמעתי את זה.
וזה מדהים, ורק כשהתחילו לקרוא לזה אקסטזי, כלומר היה איזשהו עניין מיתוגי, ואז זה נכנס יותר לתרבות המועדונים, והמוזיקה והריקודים, והאקסטזי, והאקסטזה.
גם מרגישים שהמילה אקסטזי היא מיתוגית כזאת, יש בה משהו כזה מיתוגי, ויש שם את שם שמי שפיתח את ה-MDMA, זה היה החלום שלו, שזה יהיה השם. והיה אפילו, קראתי באיזשהו מקום שהייתה לו תחושה כזאת של קצת פספוס, שזה השם שהדבר הנפלא הזה תפס בסוף. אבל מה שחשוב זה העבודה שעושים עם זה.
ואתה מגיע, שוב אני חוזר למקום הזה וליום הזה שבו אתה לוקח את החומר, אתה לוקח את החומר ומכווינים אותך, תוך כדי, למשל, לחוות את הטראומה, או לחשוב על הטראומה? איך זה עובד?
לא, זה לא מכוונים. שיטת הטיפול שעובדים איתה, עם ה-MDMA, היא שיטת הקומי. שזאת השיטה שלמדתי, אני היום עושה בה את הסטאז'
כמטפל. שלמדת אחרי, בתור מטפל. כן.
אחרי החלטתי, החלטתי לעשות שינוי.
יכול לספר לנו קצת כן, מה זה
הקומי? אחרי החלטתי לעשות שינוי, אחרי הטיפול, שנתיים אחרי החלטתי לעשות שינוי מקצועי, וללמוד את שיטת הקומי. ולהביא את זה, מבחינתי היום זה ייעוד, להביא, כמי שיודע שאפשר לרפא טראומה, שזה לא, דרך אגב, אני לא חושב שרק עם MDMA אפשר לרפא טראומה, זה תהליכים הרבה יותר עמוקים, סליחה, הרבה יותר ארוכים, והם לוקחים הרבה יותר שנים ומשאבים. כן. התהליך הזה שאני השתתפתי בו שעבר, שהיה 3 חודשים, הוא הצלחה למתמידים בתהליך של 15 שנה, 20 שנה, תחשבו על המשאבים, על הזמן, על הסבל בכל הזמן הזה. אז MDMA זה השיטה שבה, שיטה שלא מכוונים בה, אלא זה שיטה שהיא מבוססת מיינדפולנס.
הקומי.
כן. כלומר, היא מושפעת מהבודיזם, ואחד אולי אחד התשתיות של השיטה הזאת זה הקשבה למטופל והליכה איתו. לא הכוונה שלו, אלא הליכה ביחד איתו בדרך. זו שיטה שעובדת על אמון, על אמונה במה שנקרא עצמי האורגני, שבכל אדם, כל אחד מאיתנו יש עצמי בריא, שרק צריך לחשוף אותו, לגלות אותו. ולכן זה איזשהו סוג של ריקוד כזה, זה הליכה של המטפל והמטופל, המטפל שלי, המטפל מדהים ומקסים, עידו סמיון, דוקטור עידו סמיון, וזה איזשהו סוג של ריקוד כזה, שהולכים איתו ביחד, גם טלי נחשוני, שניהם ביחד עשו איתי את התהליך הזה, אבל עידו ושיטת הקומי זה השיטה, שיטה עושים את התהליך הזה בעצם.
ואתה רואים בסרט רגעים שהם גם, הם פחות נעימים ויפים, כאילו היו שם רגעים קשים, שאתה צועק, אתה, היו שם גם רגעים קשים, כאילו זה גם משהו
בוודאי, ש... בוודאי, כן, MDMA זה לא, שוב, אני חוזר למה שדיברנו מקודם, זה לא כמו שאנשים חושבים, זה 6 שעות של אופוריה ואהבה, זה תהליך מורכב. גם יש אנשים, בייחוד אנשים דתיים, יש מושג כזה, שנקרא אין קיצור דרך ברוחניות. אני חושב שזה דבר נכון. יש, אתה צריך לעשות דרך, אתה צריך לעשות אותה. אתה לא יכול לדלג.
אתה צריך מוכן לפגוש את הדברים
האלה. ואנשים אומרים לי, אז חומרים משנת הודעה, זה קיצור דרך, זה לא נכון לעבוד ככה. ואני אומר שזה לא נכון, כי זה ממש לא קיצור דרך. זה אפילו עבודה מאוד מאוד קשה. יש רגעים שאתה מסכים לפגוש פחד, מסכים לפגוש את המקום הנטוש הזה, הילד, התינוק הזה הנטוש, להסכים לפגוש אותו, זאת עבודה. זו עבודה מאוד מאוד קשה, זה לפגוש כאב מאוד גדול. דיברת על בכי, להסכים לפגוש מקום של כאב. זה המון המון עבודה, זה אנרגיה. אז זה כאילו, מבחינת הזמן, זה מתקצר, אבל מבחינת העומק, מבחינת המאמץ והאנרגיה, זה המון המון עבודה. זה לא 6 שעות, זה לא פן, זה עבודה.
כן.
בטח.
כן. אני הניסיון שלי בשנים האחרונות עם MDMA, למשל, בהקשר למה שאמרת, ש... זה לא, האופוריה הזאת, זה לא משהו שאתה מחויב המציאות לקבל. אני למשל, היה לי חוויות לא טובות שעשיתי MD בכמה פעמים האחרונות, אני לא מתכוון לעשות את זה אישית, יותר בהקשרים של מסיבות או במין הקשרים אופוריים כאלה, כי גם אם פעם, לפני כמה שנים, זה כן עשה לי את הדבר הזה, וגם שם אני חושב שעם השנים הבנתי שאני נחשף לאיזה צד אישיותי בתוכי ואיזשהו מקום שאחרי זה עבדתי איתו, אפילו בלי להיות מודע לעבודה הזאת. בכמה פעמים האחרונות שעשיתי, זה ממש לקח אותי למקומות לא טובים, כי לא באתי עם כוונה לעבודה. וזה חשף לי בעצמי דברים ובתקשורת עם אנשים שלא חיפשתי לדעת, ופתאום אתה נתקל בהם באמצע מסיבה, וזה מאוד לא נכון. לא שזה לא נכון לעשות את זה מסיבות או זה, כל אחד בא עם הכוונה שלו, אבל לי, בדיוק כמו שאתה אומר, זה ממש היה אינטנסיבי, חשף דברים במקום הזה שזה הפוך מקיצור דרך, העריך לי את ה...
כשאתה לא מוכן לזה.
אתה לא מוכן, אתה לא מחפש. הכוונה היא לא של ריפוי, ופתאום נחשף איזשהו טפח אישיותי ואיזושהי פתיחות נורא גבוהה. שאתה לא מחפש אותה ולא רוצה לקבל אותה, ואז במקום קיצור דרך או משהו כזה, אתה רק מעריך לעצמך את הדרך לאיזשהו ריפוי, כי אתה לא בכיוון הנכון.
כן, לכן לגמרי המקום של הכוונה וההתכוונות, ובשביל מה אני פה, מה אני רוצה לעשות, לי זה מאוד חשוב, שבאתי עם כוונה מסוימת, רציתי לרפא את הטראומה שלי. ואכן כך היה.
מה ביום שאחרי, נגיד, מה הייתה ההרגשה העיקרית, כלומר, התובנה העיקרית שאתה זוכר שנשארה איתך גם אחרי שהחומר כבר התחיל לצאת מהגוף? בטח יש המון, אבל...
קשה לי, כן, קשה לי לענות משהו מסוים. אני חושב אולי אני אגיד שהחוויה המרכזית זה תחושה שחזרתי לעצמי, שקיבלתי את עצמי בחזרה, תחושה של ביטחון, תחושה שהעולם הוא מקום טוב. יש הרבה אנשים, עכשיו שאנחנו מדברים.
כלומר, לא רק אתה, גם כל מה שמחוץ אליך.
כן, כן. יש הרבה אנשים שברגע זה חווים את העולם כמקום רע, מקום מסוכן. וזה עניין תודעתי. וההבנה שהעולם הזה, ביהדות קוראים לזה, בטוב העולם נידון. טוב זה הפנים של הטוב, כאילו. התוך של הטוב. שהעולם הזה, האלוהות, ההוויה, היא הפנים. פנימיות שלה זה טוב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזאת הייתה החוויה.
ואיך הייתה החזרה הביתה למשפחה?
וואי, זה היה מרגש. פשוט לחזור לאנשים שאני הכי אוהב, לאשתי, לילדים שלי. אני יכול לשתף אתכם שלפני המחקר הזה לא היה לי קל עם מגע בכלל. לא חיבקתי הרבה, לא נשקתי הרבה, לא ליטפתי הרבה. עכשיו, היום אני יכול לומר שהיה לי פחד, הפחד שלי מפגיעה היה כוח כזו שאני פחדתי בעצמי שאני אפגע. אז מגע היה קשור למשהו מסוכן.
כוחני.
מסוכן, כן. שצריך להיזהר ממנו שהוא אסור. זה גם קשור להיבט דתי פה. והבית שלנו, בית מאוד מחבק, מאוד נוגע, מאוד חם. וזה שינוי מאוד משמעותי. זה התחיל במחקר הזה, בניסוי הזה.
ומה באמת אמרת לילדים שלך? כלומר, איך הסברת להם?
אני השתדלתי, לא סיפרתי על המחקר, לא יצאתי, אם לא נפרדתי מהם ואמרתי להם, אני הולך עכשיו לאיזשהו מחקר ואני אחזור, וגם לא סיפרתי את זה, אבל הם כן הרגישו.
הם כבר היו די גדולים. כלומר,
ארבע שנים, כן.
בני כמה הם היו?
הגדולה שלי הייתה בת 12, השנה שלה בת מצווה.
כבר מבינה, כאילו.
קצת לפני בת מצווה, כן. ילדים, לפני שהם מבינים, הם חשים, הם הרגישו. הם הרגישו את השינוי.
זה מדהים, כי זה את הדרך הכי טובה גם להעביר את המסר. כשמישהו בא ושואל אותך, תשמע, אתה נראה לי שאתה במקום טוב, מה עשית כדי להגיע אליו? ואז אתה מספר, זה הרבה יותר נכון מלבוא ולהגיד, כזה טוב לי, אתם חייבים לעשות את זה ואת זה ואת זה, זה מקום פחות...
אז מה המקום היותר?
המקום היותר טוב, כמו שאתה אומר, שהם הרגישו את השינוי, הם חשו בו, ואז אני מניח שאלו שאלות.
שזה לא עובר במילים. באמת, רוב התקשורת היא לא מילולית.
אבל הם שאלו אותך?
מה?
הם שאלו אותך על זה?
הגדולות כן. הגדולות כן, וסיפרתי להם. שוב, זה מורכב, כי אנחנו בסביבה שבה... זה כאילו, עדיין, הסביבה מאוד שמרנית.
גם ביישוב שלכם, שהוא יחסית פתוח יותר.
כן, גם ביישוב שלנו.
יאב, גם בעוד השרון. כאילו, כן, לגמרי.
לא, אני אומרת, כי הוא אמר שזה מקום יותר פתוח.
אנחנו זהו, אנחנו נזהרנו מלשתף לגמרי בכל הפרטים, כי לאחר זה לבוא בבית ספר, בתור ידע לספר, אבא שלי השתתף, עשה...
בניסוי, ונתנו לו...
כן, עשה MD או אקסטזי, כאילו זה לא... נזהרנו כי לא רצינו ליצור דיסוננס בין הסביבה שאנחנו חיים בה, כלומר שהמרקם של החיים החברתיים ימשיך, זה היה חשוב.
אז מה אמרת להם בעצם? מה אומרים לילד במצב כזה?
זה לא לומר, זה בעיקר להעריף אהבה, לחדש את הקשר, להעמיק אותו, לספר שעברתי טיפול מאוד מאוד טוב, שמאוד עזר, ומאוד עוזר, ושוב, יום ילדים, זה פחות מעניין אותם.
בדיוק מה היה ואיזה חומר.
המלך הוא עירום, הם מרגישים את ה... הם יודעים, אם משהו משתנה, הם מרגישים אותו.
אם זה אמיתי, הם גם יודעים את זה.
כן. הם לא ישאלו באיזה שלב הניסוי ומתי זה יעבור ב-FDA, זה פחות...
כן, כשמרגישים שאבא שלהם אוהב אותם, ובטוח להם לידו וכיף להם לידו, זה.
ומאז, אוקיי, בא לי שתספר קצת מאז הניסוי, אתה נראה במקום נהדר, ואני גם
קצת קראתי וקצת מכיר, אז נשמח שתספר קצת על הדברים שאתה עשית מאז שהשתחררת מהטראומה
הזו. עשיתי הרבה דברים טובים בשנים האחרונות, ברוך השם. יש עוד הרבה דרך. אלה חיינו, כמו שאומרים. עשיתי המון שינויים בתזונה. אני קרוב לטבעונות, מאוד הייתי רוצה להיות טבעוני. עכשיו אני הולך לפגוש חברה טובה, טבעונית פה, תל אביבית, ולשאול אותה איך אפשר להיות... אה, לא, היא לא טבעונית. היא... אוכלת רק רו.
טבעונאית.
טבעונאית בתל אביב. בתל אביב. הזאתי שסיפרו עליה שיש טבעונאית בתל אביב, זאתי. סתם. אני מבין שיש עוד כמה.
כן, יש עוד כמה.
יש עוד כמה, אבל להיות בכרח הגדול הזה ולהיות טבעונאי, אני שם לב בתור רץ.
האמת שדווקא פה זה יותר קל.
כן, זה קל, אתה מתחת לבית, אמפ פעם זה.
מה מתחת לבית?
יש לך בכל מקום חנויות עם אוכל ובשפע. אני מרגישה שזה יותר קל.
אבל הקרח הגדול, העיר הגדולה, היא גם קוראת לך לכל הדברים הלא...
זה...
יש בה את הכל.
זה תלוי במה אנחנו מחפשים, כי אני למשל, אני, איך נקרא לזה? חצי מכוני.
חצי מכוני, כן.
מאוד חובב אוכל.
אח שלו שף מקצועי.
נכון. ואני מאוד אוהב אוכל, וזה מאוד בתרבות ובמשפחה, והרבה מהחיים כזה, אמרתי לעצמי, מה, אני צמחוני, אין מצב, כאילו, אני
הולך לאיזה מסעדה עם ה... כי אתה רואה את זה בתור ויתור.
אני הולך לאיזה מסעדה עם ההורים, וכזה משהו ממש חוויה, אז אני אגיד לא, כל מיני שאלות כאלה, אז נהייתי חצי מכוני, בבית אנחנו לא מכניסים דברים מן החי וכו, ואני חייב להגיד שבתל אביב זה הרבה יותר קל, למשל מי שגרתי בארצות הברית.
כי יש אפשרויות מאוד מפתות שהן גם טבעוניות.
אז אני קרוב לטבעונות. אני גם שם לב שבתור רץ למרחקים ארוכים, שכשאני אוכל פירות, אני קל כמו שיח כזה.
וואלה.
זה טוב לי, זה נכון לי. זה עניין גם עניינים של סוג דם. אבל זה שאני שיניתי את התזונה שלי, והייתי אוכל המון המון סוכר וקמח למשל. זה ידוע שזה דברים לא בריאים. והתזונה שלי הייתה מבוססת על זה. הייתי יכול לאכול כל היום עוגות ודברים כאלה. ואין לי נטייה להשמנה, זה כאילו יותר קל לי. אבל הגוף משלם את המחירים.
נכון.
אז זה שינוי אחד שעשיתי מדיטציה. התחלתי לתרגל מדיטציה.
כן.
שזה עוד שינוי שעשיתי. ובכלל כל הערנות לתודעה שלי היא הרבה יותר גדולה מאז. אני עושה מדיטציה. השירה שלי עשתה תפנית, אני מקווה שבקרוב, בקיץ הקרוב אני אוציא את הספר השני שלי, שיש בו גם חטיבה של שירים שנכתבו, או ממש בימים שאחרי ה-MD, או בחודשים אחרי, בהשפעת, זה שירה פסיכדלית אפשר לקרוא לה. וגם נהייתי...
נשמח שתקריא יותר... שיר, אגב, אם תרצה.
תודה, כן. כן, אני אשמח להקריא איזה שיר. נהייתי... יותר מאמין ופחות דתי, אפשר לקרוא לזה. Mm-hmm. כלומר, אני הרבה יותר קרוב לחוויה דתית, והרבה יותר קשור לאלוהים. ואני לא יודע, קצת קשה לי לתת לזה מילים, אבל אני מחובר לחוויה דתית, והעולם שלי הוא עולם של אדם מאמין, אבל אני פחות, קראת לזה דוס טרור. יש בה...
פחות בפרקטיקות.
כן, הפרקטיקה יש בה משהו שהוא מדכא. הרבה פעמים. אז אנחנו שומרים שבת בבית, ואנחנו, הילדים שלי גדלים בסביבה, וגם אני, שיש בתפילה, שספר התהילים הוא ספר משמעותי, ותפילה זה דבר משמעותי בחיים שלי. אבל הדתיות היא רכה. היא לא דתיות נוקשה, היא דתיות רכה. כן, אלוהים הוא לא, יש בו את הממדים האנשיים, והממדים הגבריים, זה אחרת.
בונת גשרים.
כן.
ולא חומות. כן.
ואתה גם התחלת להתעסק יותר עם, עם, עם גבריות. אתה בעצם מעביר... סדנאות ומעגלים. אתה רוצה לדבר על זה קצת?
כן, אני חושב שאחרי שפגשתי את העולם, העולם הזה של ה-MDMA, הוא עולם מאוד נשי. עולם מאוד של רגש, של לפגוש את הרגש, של לפגוש כאב, לפגוש שמחה ואהבה, לפגוש...
להסכים להיות פגיע גם.
בדיוק. תודה. זו מילה מאוד מדויקת. כן? להיות בלי הגנות. וזה עולם נשי. אני חושב שאנחנו הגברים מאוד זקוקים לעולם הזה, ואני מביא את האיכויות האלה לתוך העולם הגברי. איכויות של מסע, איכויות של טרנספורמציה, איכויות של שינוי. במסע הגברים שלי, אז יש טקס ראשון, שזה טקס אבל שמגיע מאפריקה, שבו פוגשים את החוויות הכי כואבות של אובדן, של יגון, של אבל. לא קוראים לו, לא סתם קוראים לו טקס לשחרור אבל. בסיום של המסע הגברים, אנחנו קצת לפני הסיום, אנחנו נכנסים לסווטלוד, שזה משהו שמגיע מדרום אמריקה, וזה משהו עם הפנים לעתיד, ללידה מחדש והתחדשות, ובאמצע יהיה טקס שאני בונה אותו עכשיו, שנקרא טקס שמחת הזרע, שבו בטקס הזה באופן טרנספורמטיבי אנחנו חווים כגברים את, את השמחה של היותנו נושאי זרע, את, את השמחה של העון שלנו והכוח שלנו. אז זה חלק
מהתהליך. איך זה קורה?
מהתהליך.
כל אה? זה.
זה קורה בקליניקה שלי.
נשמע מדהים, אגב.
כן.
כן, זה מאוד מרגש, אני בעוד חודש מתחיל המסע הראשון הזה. וזה קורה בקליניקה שלי שהיא יורט, כזה עגול, ומקסים שבנוי בחצר שלי, וזה להביא, רוב מי שנסע את המלחמות ועשה אותם בהיסטוריה זה גברים, להביא את התדר הזה של, של שלום ושל דיאלוג ושל של ריפוי לתוך העולם הגברי, של שהגיע הזמן.
וזה מוכוון לגברים יותר דתיים.
לאו דווקא. זה מוכוון, זה...
אני אומרת פשוט כי ראיתי את המודעה 8:30 בבוקר ביום שישי. כן. ודיברתי עם איזה חבר על זה, והוא אמר רק גברים דתיים.
מעניין, למה?
בשעה הזאת ביום הזה ערים.
אה, כי ערים.
כאילו, ביום שישי בבוקר.
אני עשיתי את זה כי זה פשוט השעה שהיום כבר במשק, רוב האנשים...
כן.
רוב האנשים כבר לא עובדים ביום שישי בבוקר, וזה מיועד לגברים דתיים וחילוניים, או כאלה שנשואים, או כאלה שהם בזוגיות... שנה. כלומר, אנשים שנמצאים בתוך ההקשר של, של מתמודדים עם,
קשר
עם, עם בת זוג, כן? ובתוך ההקשר שיש בו אינטימיות ומיניות. כן.
וואו, נשמע מדהים. כן. אז אתה, אתה רוצה להקריא לנו משהו?
כן, אני אקריא שיר מהספר, זה שיר שנכתב ממש קצת אחרי המחקר. הנה, השיר נקרא זריחה. הביטי מעבר ליופי, הסתכלי מעבר לפנים, ראי עמוק בפנים, שם כאן זהב שחור נוטף עוטף, שם כאן משאבים יקרים מלב המאפליה נחצבים, שם כאן אוצרות נוצצים תמונים בזבל, ומתוך הפחד כאב בושה, דשן עתיר מתקמפס, ומבין שיטי האימה חרדה זם, אדמה חרושה נחושה להפרות, תלמים משובחים נפרסים למרחב, ומעליהם, באשמורת השלישית, עומד הגבר וקורא.
וואו.
אתה באמת נחוש להפרוץ.
לגמרי.
תודה רבה.
כן. זה לגמרי. מזכיר לי את מה שאמרנו מקודם, על המקום עם הכי הרבה חשיכה, ששם האור הוא הכי חזק, הוא צריך להיות הכי חזק.
הקראתי את השיר הזה בעקבות מה שדיברנו, על זה ש... ש... שוב אני אומר, זו העבודה הפסיכדלית שאני מכיר ממש מעט ממנה, זה היכולת להסכים לפגוש את המקומות החשוכים. אני מדבר לא על המסיבות, שאני לא מכיר אותם, אלא דווקא לעולם שהם משתמשים בחומרים האלה כדי לעשות תהליכים של ריפוי ושינוי תודעתי, ולהסכים לפגוש את המקומות הכי... הכי מפחידים, כן, ומבין שיטי האימה חרדה זם, אדמה חרושה נחושה להפרות, כמו שאמרת מתן. כלומר, מתוך זה משהו, הפריון מגיע דווקא מהמקומות האלה. זה משהו שהעולם המערבי שלנו ראוי לו להכיר.
מדהים.
תודה רבה. נחום, אנחנו, לפני שנסיים, אנחנו נעשה איזושהי... אם יש איזשהו משהו, כל דבר שאתה רוצה לקדם או להמליץ או לספר עליו, אנחנו את כל הדברים שדיברנו עליהם, כל המקומות שהזכרת, אנחנו נשים לינקים בפוסט שנעלה של התוכנית, וגם באתר שלנו.
ידע.
כן, אז יש שם לעולם ועד, או עד שהשרתים שאנחנו משלמים להם
יפלו. עד שיסגרו את כל ישראבלוג ו...
משהו כזה.
וכל המשפחה שלו.
ואם יש עוד משהו שאתה רוצה לספר כל דבר, אתה מוזמן.
אין לי משהו ספציפי שבא לי לספר. אני אשמח, בקיץ, בעזרת השם, כשהספר יצא, אז אני אשמח שאנשים... יחשפו אליו,
בטח,
יקנו אותו, ויקראו אותו, ויתרגשו ממנו.
הולכת להיות גרסה...
כל מי שיש לו קריאה לפגוש אותי, אז מוזמן דרך הפייס, כמובן, לפגוש אותי.
אני רוצה לשאול משהו.
כן.
פתאום אני נזכרתי.
הדברים הכי מעניינים ברגע לפני
האחרון. בגלל זה אני כזה קורא לסיום, ואז...
שזה יגיע.
יב נלחצת.
נכון, נכון, ואז יוצא לכל היציאות. לא, האמת שהדברים הכי מעניינים זה אחרי שמחבים את המיקרופונים. זה תמיד.
נדליק אותם מחדש.
אי אפשר, אין, ככה זה. זה צריך לקבל את זה. אז נזכרתי שבעצם אחרי שגיל קרני, הבמאי של הסרט, יצר את הסרט, ורואים אותך, אתה ממש פותח, בסצנה הראשונה רואים ראיון איתך, ו... אני לא יודעת, אתה בטח גם רגשת את זה בטן, שזה נקרא לזה הדמות הראשית. כאילו ממש יש שם שלושה מטופלים ו...
אורי זה הדמות הראשית, אשתי.
אתה הלכת איתו להקרנות, הוא עושה הקרנות ברחבי הארץ.
כן, עוד מעט הולך איתו לכפר בלום.
ואתה מדבר גם עם הקהל.
כן.
אני אשמח לשמוע, קודם כל מה הרגשת בפעם הראשונה, כשצפית בסרט ובבחורה הראשונה, וחוויות מקהל שבא לראות את הסרט.
וואו, אני חושב שהסרט הזה עשה שינוי מאוד גדול, גם בעולם של הצופים שמתעניינים בתחום הזה, וגם בעולם של מקבלי החלטות ופסיכולוגים ראשיים למיניהם. ואחת הסיבות שהסכמתי לחשוף את הסיפור שלי באופן מלא, זה הידיעה ש... שהפיקסלים האלה הם לא באמת משרתים תהליך, ושאנשים ששומעים סיפור כזה באופן מלא, אז מקבלים, התקווה חוזרת אליהם, והרבה תקווה, הרבה תקווה שיש חיים אחרי טראומה, ויש חיים אחרי יאוש, ושיש אור בקצה המנהרה, אז שמעתי אלפי תגובות של אנשים, בעקבות הסרט טריפ של חמלה.
וכשצפית בזה בפעם הראשונה, איך זה הרגיש לראות את עצמך שם?
זה היה בין מוזר למרגש, היו רגעים שבכינו, ישבנו כמה חברים בדירה של חבר בירושלים, אנשים מקסימים, וחלק בכינו, התחבקנו, וגם לפעמים זה היה מוזר, כאילו לראות את עצמי בתוך, על המסך הקטן, זה לא, 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 לא הבנתי מה אני עושה שם כזה. אבל אני שמח. אני שמח על זה. שלם עם זה.
הסרט יצא לפני בערך 9 חודשים. אבל את המחקר, השתתפת במחקר לפני 4 שנים. אז בעצם היה את השינוי הראשוני.
זה היה 3 שנים אחרי המחקר בעצם.
כן, היה את השינוי של 3 שנים של אחרי המחקר, ואז בעצם עוד איזשהו משהו כשזה יוצא לעולם, וכולם יודעים על זה.
נכון.
ואז זה מייצר עוד איזשהו, עוד אדוות של שינוי קצת אחר.
כן, אני פוגש גם את ה... כן, זה כמו שאמר, זה כמו הדוות, יש את הגלים הראשונים מהמרכז, ויש עוד ועוד, וזה לא מפסיק. ובאמת אני מקווה שהמחקר הזה יהפוך לחוקי בארץ. אני מאמין שזה יקרה, זה עומד לקרות בקרוב. ואחריו גם עוד מחקרים עם חומרים משני תודעה שיצליחו, אני ממש בטוח בזה, אם יעשו את זה בצורה מקצועית כמו שעשו את המחקר הזה. וזה יכול לשנות את פני החברה, אני חושב, אם זה יעשה... בצורה שהיא חוקית, מסודרת. אני חושב שזה טוב שהדברים האלה הם לא חוקיים, כי זה יכול, אם לא עושים את זה נכון, זה יכול לפגוע. וכשעושים את זה בצורה חוקית, אז זה יכול להגיע מהשוליים הזויים למרכז.
עם תמיכה והכוונה.
בדיוק.
השאלה היא האם כשזה משהו שהוא חוקי ומוסדר, מותר לכל אחד, או כמעט כל אחד להתנסות בזה, שזה רק אנשים שסובלים
שלי.
מאיזושהי טראומה, מאיזושהי בעיה.
אני אומר שזה יתחיל ככה, ואני מאוד מקווה שיראו שזה כזה טוב, שזה פשוט יבינו שצריך לעשות את זה בצורה, נתת לי רעיון, שזה פתוח לכולם, אבל, לכולם, אבל בצורה מוכלת, שיש לזה איזשהו, עושים את זה בצורה, אתה בא למקום מסוים, מרחב מסוים, ועושים את זה בצורה מסודרת ואחראית, וזה יעשה טוב לכולם ובטוח לחברה.
כן, זה רעיון שכבר בשנות ה-60 הגו אותו, אבל עד היום הוא עוד לא קרה.
זה מתחיל עכשיו, אני חושב, עכשיו שכל המחקרים האלה חזרו ויש רנסנס וזה מצליח.
נכון.
אולי זה ייגמר גם בעניינים של כסף, כשיראו שזה באמת יהפוך את החברה לחברה יותר, שאנשים יותר יצירתיים, ושזה מוליד איכויות תורמות לחברה.
בדיוק.
כן.
יצרניות יותר, ולא מה שחושבים שזה כאילו, זהו, אתה נהיה נרקומן, וכבר לא בן אדם שתורם לחברה.
כן, לצערי אבל גם את זה שמעתי עליי. מישהו אמר לי, מישהו סיפר לי עליך שאתה נהיית נרקומן.
בגלל שהשתמשת בחומר.
כן, כן, כי
זה... אפילו במסגרת מחקר.
כן, כי זה, כי הפחד, ברור לי שזה בא מפחד. הפחד והבורות הם כאלה גדולים, אבל זה קורה. אני אופטימי, כי אני רואה שזה קורה, ואני רואה שזה, שהשינוי הזה מתרחש לאט לאט.
כן.
וטוב שהוא מתרחש ככה. רבי נחמן מברסלב, שמעתי השבוע מה המילים השתי האחרונות שהוא אמר, ואז הוא עצם את עיניו, זה לאט לאט. הוא היה מורה גדול, הוא היה להבין שתהליך, דברים אמיתיים קורים בתהליך.
תודה רבה, נחום.
ממש תודה.
תודה לכם.
ריגשת אותנו מאוד.
אני התרגשתי גם,
ונהניתי. אני מאוד שמח שבאת. זו זכות גדולה לשמוע את הסיפור הזה, את הסיפור שלך. לא סיפור פשוט, תודה רבה.
כן.
בבקשה.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.